שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד, ואז את שניהם ביחד.
כן, משווים, מערבבים, מסיטים אותם אחד נגד שני.
ואנחנו עושים את זה כבר 207 פעמים.
זה הפרק ה-207, אכן.
זה אומר ששבוע הבא זה 4 שנים.
כן, ככה זה עובד.
נראה לי.
רגע, זוכרים את האחד?
אני
לא, אני עושה חיבור, שנייה.
מבקרי קולנוע, טובים עוד במתמטיקה שלהם. את הפרקים הקודמים אנחנו מעלים, כאמור, בכל יום חמישי לדף הפייסבוק שלנו, פשוט חפשו שורה שנייה באמצע. אנחנו משתמשים בשני אתרי יחסון, אנחנו יכולים למצוא אותנו דרך iCast, פשוט שולה iCast, COIL, וחפשו שורה שנייה באמצע, או רכיב האינטרנט, internetarchive.org, כנסו לשם וחפשו שורה שנייה באמצע.
או פשוט שורה שנייה באמצע בגוגל, רוב הסיכויים שזה יפנה אתכם לאחד מ שלושת המקומות האלה. יש לו גם בלוגים.
אכן.
הבלוג שלי נקרא בפיל הזהב, יש לו גם עמוד פייסבוק, ואתה כותב ב-alilon.net.
alilon.net, שגם לא יש לה פייסבוק.
כן, ולמרות שהוא בדרך כלל עוסק בקומיקס, גם מדי פעם...
בקולנוע.
למעשה, יותר ויותר יש עיסוקים
בקולנוע. לא, אני משתדל להתמקד בדפים מצוירים. פאק קולנוע. אף אחד לא אוהב קולנוע בכלל.
אז תודה שהייתם איתנו.
אנחנו בתור הדף של הטלוויזיה, אביעד. אתה לא יודע את זה. היום הסדרות זה מה שחשוב.
זה נכון חלקית. יש עזרה.
כן.
העזרה היא שיהיו ספוילרים, כי כאמור, אנחנו מדברים פה על שני סרטים, ואנחנו, אם לא שמתם לב, הפרק הזה הוא לא כמה דקות, אז אנחנו נכנסים פה לפרטי העלילה די מתקדמים.
נעבור לסרט הראשון לשבוע?
יאללה.
אנחנו הולכים לדבר על...
This was fun.
Wait, we haven't even had sex again yet.
I'm just not that kind of girl. I only have sex once on the first date. I'm just gonna call an Uber.
Your driver will be ready as soon as he puts on his pants.
Is your bed made?
Watch and learn, bye.
Oh, crush.
I have to tell you something, bye. I've been dating this girl. She's white.
A white girl?
Shh. Hey, you can't look like you and yell white girl.
It's okay. We hate terrorists.
I wonder who that could be.
I'm guessing it's a young, single Pakistani woman.
This is Zubeda.
For your files? Your X-Files? That's your favorite show, huh?
The truth is out there.
the big sick, הידוע בארץ בתור חולי אהבה.
חולי, שימו לב, לא חולי.
חולי.
חולי. חולי אהבה.
חולי אהבה. כן. הסרט העיבוד האמריקאי לאלכס חולי אהבה, סוף סוף, כאילו, כמה שנים אחרי המקור?
30.
לקח להם זמן.
לא, זה לא.
כאילו, לא?
לא, זה לא.
לא ראיתי את אלכס חולי אהבה כל כך בזמן, שכזה כבר שכחתי את הפרטים.
אני יודע אותו בעל פה, אני אזכיר לך אחר כך.
סרטו של מייקל שוואלטר.
שוואלטר.
אני מקווה שמבטאים את זה ככה. שמסתבר שדיברנו על סרט קודם שלו בעבר, הוא ביים את My Name is Doris.
לפני שנה בערך, כן. והבנו שדיברנו על יותר סרטים שלו מאשר הסרטים של אורסון ווילס.
כן.
אבל זה לא חוכמה, כי אורסון ווילס עשה מעט מאוד סרטים, בניגוד למוניטין שלו.
ומת. כאילו, אם הוא היה עדיין פועל היום.
בוא נראה על מי אנחנו נדבר בהמשך.
דיברנו על שלושה סרטים של משמו שעשה את The Equalizer.
של משמו שעשה, כן, אנטון פאקווה, אבל זה כי הוא מוציא סרט כל חצי שנה. לא משנה אם הוא טוב או לא.
הסרט נכתב על ידי קמיל ננג'יאני ואמילי וי גורדון.
מבוסס בערך על הסיפור האמיתי שלהם.
כן, היא אשתו, כאילו הוא בעלה.
ספוילר.
כן, וזה מבוסס על הדרך שבה הם נפגשו והתאהבו. וקמיל ננג'יאני משחק את עצמו, זוהי קזן משחקת את אמילי.
הנכדה של, למקרה שתהית.
לא, לא טעיתי.
אוקיי.
אני צודק.
אני עדיין אומר את זה.
אני תמיד צודק. וחוץ מזה, יש בסרט את הולי אנטר, זה היה מפתיע. את ריי רומנו בהופעה טובה, זה מאוד מפתיע. אדיל אקטר ואנופם קר, אני מקווה שאני מתאר.
ועוד, כן, ועוד מספר שחקנים.
בו ברנם, איידי בירנט, רבקה נאומי ג'ונס.
אנחנו גם ככה לא זוכרים מי הם בדיוק.
חצי מהם משחקים קומיקאים, והחצי שלי משחק את קרובי המשפחה השונים של ננג'יאני.
אחד מהם היה בדיקטטור, זה שמשחק את אח שלו.
אוקיי.
אז משם הוא היה מוכר לי כל הזמן.
כאילו, ברכותיי, אתה זוכר את הדיקטטור.
כן.
אתה ואף אחד אחר.
אני זוכר סרטים.
פעם אנשים אהבו את הסרטים של הבחור הזה שאני אפילו לא מסוגל לזכור מי הוא כרגע.
סאשה ברון כהן.
שיהיה. הוא היה פעם כוכב קומי פופולרי.
לשנתיים.
כן.
בכל אופן.
מה העלילה של הסרט?
העלילה של הסרט כמו מבוססת באופן חלקי על האופן שבו קומי ננג'יאני ואשתו אמילי נפגשו. הסרט משנה כל מיני פרטים, אבל הרעיון הוא כמו במסיעות קומיל, הוא סטנאפיסט שחי בשיקגו ורוצה להתגלות, בינתיים מופיע במועדון קטן יחד עם החברים שלו, עם השותף לדירה, באחד הערבים בחורה בשם אמילי, פה הם קוראים לה אמילי גרדנר אני חושב, כי שלא תחשוד שזה גורדון, לא גורדון, גרדנר, שונה לגמרי.
כן, ובלי אבי באמצע.
כן, אני לא יודע מה אבי מצמל.
ויקטורי.
אולי.
לא, לא, סליחה, ונדטה. אמילי ויפור
ואני לא רוצה לבדוק, אני לא רוצה לבדוק כי זה לא יהיה יותר טוב בזה.
Ideas are bulletproof.
זה נכון, אתה לא יכול לראות ברעיון כי הוא דבר מופשט.
זה לא,
אתה יכול לראות במי שמציע את הרעיון.
זה לא הופך אותו לבולטפרוף, זה פשוט הופך אותו לבולט.
לא, אתה לא יכול לראות בו, אתה יכול לראות במי שהעלה את הרעיון.
אני יכול לראות בו את ה-DVD של הסדרה Ideas.
אני לא חושב שאתה צריך לעשות את זה.
לא.
בכל אופן, באחת ההופעות, אמילי, אם להשתמש בניסוח שלהם, ווהוד הים, היא עושה ווהו במהלך ההופעה, לאחר מכן קומיל ניגש אליה, ומתחיל איתה,
כן.
תוך כדי זה שהוא פשוט משתמש בזה שעשה לו ווהו כנושא לשיחה. יש להם לילה ביחד, ושם זה אמור היה להסתיים, כי שני אומרים שהם לא מוכנים לדייטים, זה לא הקדש להם עכשיו, אז כמובן שהם מפגשים שוב,
כן.
מפגשים שוב, ואת לאט הולכת ונרקן מערכת יחסים, והבעיה היא שקומיל מגיע ממשפחה פקיסטנית, מוסלמית, מסורתית, ולכן נהוג אצלם שההורים הם אלה שבוחרים לילדים את בנות הזוג, מציגים בפניהם, במקרה מישהי שעוברת בסביבה בזמן אורחת ערב.
כל שני, שבוע, כן. אין משהו כזה.
כל פעם מישהי בדיוק עוברת בסביבה, זה שכונה קטנה, אתה יודע, כל הזמן נתקלים שם. כמה פקיסטנים כבר יש? המון. יש המון.
זאת מדינה די גדולה.
כן.
כמה פקיסטנים יש בשיקגו? זאת שאלה שהתשובה עליי קצת פחות. כאילו
מתברר שבערך כמו בפקיסטן.
כן.
אז כל פעם שיש ארוחת ערב משפחתית, במקרה עוברת איזו מישהי שאימא של קומיל מזמינה להיכנס, אז במקרה זו בחורה פקיסטנית מאוד נחמדה, שהביאה איתה גם תמונות ופרטים אישיים, ובכל פעם קומיל בסוף הארוחה הולך ושם את כל הפרטים שלה בקופסה ולא מתעסק בזה יותר, כי הוא לא רוצה שיבחרו בשבילו קלה.
בלי ספוילר, זה מתרחש באותו יקום סינמטי עם גט אאוט.
אולי. לא חשבתי על זה, אבל זה מתחבר יפה.
תודה רבה.
חיבור מעניין.
בשביל זה אני כאן, כדי ליצור יקומים סינמטיים.
יש תיאוריה שהכל מתרחש באותו יקום, וזה קצת...
והתיאוריה הזאת קוראים שטויות.
לא יודע. הכל ביקום שלנו, כאילו. חופן, אחרי שאמילי מגלה על כל הסיפור הזה, שקומיל פשוט לא סיפר לה שהוא...
מראיין נשים עתידיות ושלא יכול להיות לעתיד איתו כי המשפחה שלו לא תאשר בחיים.
אז השניים נפרדים. זמן לא ארוך מדי אחרי זה, קומיל מקבל טלפון מהשותפה לדירה של אמילי, שאמילי בבית חולים ומישהו צריך לבוא ולראות שהכל בסדר, פשוט להיות איתה. קומיל מגיע ומתברר שיש לאמילי זיהום בריאות, אני חושב שבריאות.
יש לה זיהום כלשהו במקום כלשהו.
והרופאים רוצים להכניס אותה לתרדמת מלאכותית, על מנת שיוכלו לבצע הליך רפואי. הבעיה שבשביל זה צריכים אישור של בן משפחה, וקומיל היחיד שם, אז הוא אומר הוא אומר, כן, אוקיי, אני בעלה, או יותר
נכון,
הרופא שואל אותו אם הוא בעלה.
כזה, אתה בעלה, וכזה, אתה בעלה, ווינק, ווינק.
אני אשאל עוד פעם אחת.
רק בעלה יכול לאשר את זה, ולהציל את החיים שלה באופן פוטנציאלי מהנזק. אז כאילו, אדוני, האם אתה ווינק, ווינק, נוג' נוג' ווינק זה בליינד בט, האם אתה בעלה?
כן.
כן? יופי, תחתום פה.
זהו. אז בעקבות זה בעצם אמילי עוברת תהליך שכנראה מציל את החיים שלה. בבוקר מגיעים ההורים שלה, שכל מה שאני יודע על קומיל כרגע זה שהוא הבחור הזה ששבר לבת שלהם את הלב, ועכשיו משום מה נמצא לידה בבית חולים כשהיא בתרדמת.
יש את הולי הנטר, כן, ה-southern version כזה?
כן, צפון קרוליינה. מוזר שצפון קרוליינה זה בדרום. כי יש בזה את המילה צפון.
אני חושב שזה הרעיון של צפון ודרום מבוסס על איזה צד הייתה המדינה שלך בזמן מלחמת האזרחים.
זה די ככה.
כן. וריי רומנו, בתור האב החנון.
שזה לא כמו בכולם אוהבים את ריימון, ששם הוא היה האבא הקצת היסטרי, שלא באמת מצליח להישמע היסטרי.
כולם אוהבים את ריימון, רץ על איזה שבע עונות, ולא פגשתי בן אדם אחד שזוכר שהוא ראה פרק אחד שלה.
אני זוכר, יש לי זיכרון.
אוקיי.
אבל אני לא זוכר בדיחה אחת.
אתה גם זוכר את הדיקטטור. יש לך זיכרון לדברים שהאוכלוסייה הקולקטיבית של כדור הארץ החליטה לשכוח שאי פעם התקיימו, וזה לא כזה כי הם גרועים, פשוט כי, כן, זה היה וזה נעלם.
כולם אוהבים את ריימון, הייתה סדרה מאוד פופולרית. זה פשוט שאין לה חותם, כמו שאתה אמרת פעם, על אבטאר, אין לה חותם היסטורי.
אין לה חותם תרבותי, כן.
זה לא חברים או סיינפלד, מכאן יש חולצה עכשיו של סיינפלד. זה לא סופרנוס, וזה גם לא...
או החברים של סיינפלד, סדרת הטלוויזיה הנהדרת של קרוס אובר.
זהו, וזה גם לא אקס-פיילס, סדרה שקומיל אגב מאוד אוהב גם במציאות וגם בסרט. זו סדרה שפשוט, מה שזוכים זה, אוקיי, זה היה סיטקום על משפחה.
אוקיי, הפכנו לפודקאסט, כולם...
זה מתחבר למשהו, רגע, זה מוביל.
אוקיי, בסדר, פעם בליין.
ואחת הסיבות לדעתי שלא זוכים הרבה, זה כי ריי רומנו הוא לא... הוא לא שחקן קומי טוב, הוא קומיקאי. אבל יש קומיקאים שיודעים גם לשחק את התפקיד, ויש קומיקאים שיודעים רק לספר בדיחות מול קהל.
ויש אנשים בהפקות של ג'דאפ, אתה אומר שלא יודעים לעשות אף אחד מהן.
לא ציינו את זה.
חוץ ממקרה הזה, אני מוביל אותך גם, כן? תסיים את החוט שלך ואני אקח את החוט שלי.
כן, אז ריי רומנו פה בתור אבא של אמילי, מפתיע ממש לטובה, כי הוא לא צריך לעשות משהו שהוא לא יכול לעשות. שזה מאוד מאוד משמעותי ביחס לדברים שהוא עשה בעבר, כי הוא צריך להיות שקט, הוא צריך להיות מאוד כזה נבוך, מאוד סושלי אוקורד, ומה לעשות, הוא אמין בזה.
והחצי השני של הסרט הוא פחות או יותר קומדיית יחסים על איך שקומיל מסתדר עם ההורים של הבחורה הזאת בזמן שהיא בבית חולים.
זהו, הרבה פעמים הייתם מצפה שמה שיקרה זה ש... זה יוביל לאיזה כזה איחוד משפחות מרגש, קומיל נמצא שם בזמן הקומה, וכשאנחנו חושבים, אוי אוי אוי, קומיל שוב הסתבך.
זה כזה,
לא.
זה סרט שהיה יכול להיות Meet the Parents, ותודה לאום, או אפילו יותר גרוע Meet the Fockers, אבל תודה לאל הוא לא.
אני לא חושב שיש מדד של גריעות בין השניים, אני חושב שברגע שהגעת לאחד מהם, הכל גרוע.
זה כמו הבדיחה הזאת של רוברט ג'ילאז'ני על החיים בגיהנום, זה כזה, בני אדם לא באמת מבחינים אם אתה מתגן אותם ב-3,000 מעלות או ב-4,700 מעלות, מבחינתם בשלב מסוים של סבל זה נהיה אותו דבר.
העיקר שאתה לא רואה את מיד הפרץ.
תודה רבה, תודה. אז כן, הסרט הזה הוא הפקה של ג'אד אפטאו, כל מי שזין לפודקאסט הזה לזמן מה.
כלשהו,
כן. זמן שכולל את הפרק הקודם, אני חושב אפילו.
עשו חיפוש על המילה קומדיה.
יודע את דעתנו על מה שג'אד אפטאו עשה לקומדיה הקולנועית האמריקאית.
תחזרו חודש וחצי אחורה למה שאמרנו בלילה קשוח.
ג'אד אפטאו הרס את הקומדיה האמריקאית המודרנית, הוא רצח אותה, וכאילו יש אנשים שמאשימים עד היום את הנודניקים שעשו את דייט מובי ואפיק מובי ודיזסטר מובי.
אף אחד לא זוכר אותה.
אבל כאילו ההשפעה שלהם הייתה מוגבלת לאחר שהם ביימו. ההשפעה של ג'אד אפטאו היא רחבה, הוא כמו וירוס אפשר לומר, הוא כמו דלקת בריאות של הקומדיה האמריקאית נמצאת בתרדמת.
אז עד היום היה סרט אחד שג'אד אפטאו עשה שאני אהבתי אותו, וזה היה Walk Hard, הסיפור של דוי קוקס. עכשיו יש שניים.
המפתח הוא ש...
הוא מתרחק מזה. כן.
המפתח הוא שדה ביג סיק הוא לא קומדיה. כאילו, הוא דרמה על קומיקאים עם אלמנטים קומיים, אבל הוא לא... אין שום שלב שבו הדמויות חוצות את הקו הזה של התנהגות אנושית, כדי, רק כדי להגיע לאיזה פאנצ'ליין. כל הפאנצ'ליינים הם מאוד קטנים, והם משהו שאמין שהדמויות האלה, כמו שמוצגו לנו, יעשו. אף אחד פה לא נדרש לעשות משהו מטומטם רק בשביל להוביל אותנו לקטעים קומיים, כמו כל דבר שהדמויות, שכל דמות בלילה קשוח עושה.
וגם עוד דבר מאוד חשוב, לא מסבירים את הבדיחות, שזה מאוד מאוד חשוב.
בשלב מסוים, בשעה שקומילה מבולבל נמצא בית חולים ומדבר עם, עם האחות זה היה, עם האחות הבחירה, כן. הוא שאל אותה, is it lupus? עכשיו, זאת בדיחת האוס, זאת בדיחה שמתייחסת לעובדה שבסדרה הטלוויזיונית האוס, אני מסביר עכשיו את הבדיחה כדי להסביר למה לא מסבירים בדיחה.
יפה מאוד.
כן. בכל פרק מישהו היה שואל, האם זאת זאבת, עד שזה באמת כאילו נהיה משהו שהקודמים התחילו להכניס כירידה לקודמים קודמים, whatever. עכשיו, בסרט נורמל של ג'אד אפטאו, הוא היה אומר, האם יכול להיות שזה לופס? כי בסדרה האוס, אני עכשיו מצטט כאילו כן. שדמויות שמדברות, הרבה פעמים מדברים על זה שזה אולי זאבת, אני לא בטוח מה זה, אבל זה מופיע בסדרת טלוויזיה האוס, ראית את האוס, סדרת הטלוויזיה, ובסרט הזה מה שקורה זה שהוא פשוט אומר, maybe it's lupus, והיא אומרת לו, לא. זהו. עכשיו, אם הבנת שזה התייחסות וזה העלה חיוך בעיניך, בסדר, אם הבנת שזה התייחסות ואתה כזה, אוי, זה גם כן. בסדר, כי זה נגמר תוך 5 שניות. כן. כל כך מניח את הדעת לראות בדיחה שמתחילה, נגמרת, ואז עוברים לדבר הבא.
יש בסרט גם רגעים שבהם בדיחה לא נגמרת ישר, אבל היא כן יבנה טוב. לדוגמה, קומיל יושב בחדר האוכל של בית החולים, ההורים של אמילי, ואבא שלה אומר, so, 9-11.
כן.
השנייה הזאת זה כבר, אבל אתה לא יכול לסיים את הבדיחה שם, אתה צריך להמשיך.
כן.
אז קומיל שואל, מה לגבי זה? הוא אומר, תמיד רציתי לדבר על זה עם
מישהו,
אנשים. אף פעם לא דיברת עם אנשים על
9-11. כן.
וזה מוביל לבדיחה הכי טובה בסרט בעיניי.
אוקיי.
שאני לא, אני יכול להרוס אותה.
אז עדיף שלא.
כן. בואו פשוט נגיד, זה פאנט שקומיל אנג'יאני כנראה מאוד מאוד רצה מתישהו לשלב.
אני בטוח שישתמש בו בחיים האמיתיים.
כן.
כאילו, דיברת על אנשים שמשחקים דברים שמתאים להם, קמיל ננג'ואני משחק את עצמו. ואני לא יודע איך הוא, כשהוא לא משחק את עצמו, כי הוא מאוד פופולרי בסדרת הטלוויזיה הזאת שאתה רואה ואני לא.
סיליקון ואלי, כן.
הייתי בטוח שהיית תגיד משחקי הכס, אבל אוקיי.
לא, הוא לא היה במשחקי הכס. עדיין לא.
כאילו, אני יודע שאד שירן היה במשחקי הכס, ושאנשים מאוד כועסים, ואז אני כזה, אנשים מאוד כועסים על אד שירן שהיה במשחקי הכס. מי זה אד שירן שוב?
אנחנו נעדכן את תום ונחזור אליכם.
אם אין שם ריפים, אני לא מקשיב לזה.
האם פתחת רדיו בשנה האחרונה?
אתה רואה פה רדיו.
לא, אין לך רדיו.
כאילו אנחנו מקליטים, אין לי רדיו. אז כמובן שאני משחקי הכס. אם הוא משחק קומיקאי בעולם של משחקי הכס, יש להם סטנדאפ שם?
יש בדיחות פה ושם.
לא, אבל כאילו יש אנשים שהתפקיד שלהם, כאילו יש ברדס וכאלה, יש
סוג של, הם לא מראים אותם.
קורג'סטרס? זה יכול להיות נהדר.
אני בטוח שיש, לא כל כך מראים אותם.
כאילו, הוא יעשה בדיחת תבנה חומה, וזה יהיה כזה, כבר בנינו אותה בצפון. אז כן, קמיל ננג'יאני משחק את עצמו, הוא ממש טוב בזה. זוהי קזן שלא ראיתי בהרבה דברים, אני חושב שראיתי אותה באיזה 2-3 הופעות קטנות.
אני ראיתי אותה ברובי ספארקס, ואני לא זוכר משהו חוץ מזה.
כאילו, אבל היא משחקת מישהי שהיא חמודה וקל להתאהב, והיא בא לה באופן מאוד טבעי.
כן, גם ברובי ספארקס, אגב, אותו דבר.
רובי ספארקס הייתה מולה להיות האישה המושלמת או משהו כזה.
זהו, ברובי ספארקס היא משחקת מול פול דנו, שהוא בן זוגה בחיים האמיתיים, אז אני מניח שהיה להם הרבה יותר קל. מה, כן, פול דנו, יש לו בת זוג.
בת זוג שהיא אישה אנושית?
כן.
וואו.
או זוהי קזן, יש סיכוי שהיא פייה. אז שם היה להם הרבה יותר קל, הם לא צריכים לזייף. זוגיות זה היה משהו טבעי אצלם, אם כבר הם היו צריכים לזייף הרבה דברים די מעוותים שקורים להם. בחולי אהבה, זה לא רק שזוהי קזן צריכה לשחק את אמילי בשלב שבו היא מתחילה להתאהב בקומיל וקומיל מתאהב בה, גם אמילי גורדון האמיתית הסתובבה הרבה על הסט והיא כתבה את התסריט יחד עם קומיל נג'יאני, כך שזה לא סתם לשחק מישהי, זה לשחק מישהי בזמן שהיא צופה בך, משחקת אותה, ואמורה להתאהב בבעלה.
אני מקווה שלא יהיה פה מקרה ברנג'לינה, כי זה יהיה מאוד מביך.
לא, אני חושב שפול דנו לא צריך לדאוג.
כאילו, מה שאני מנסה להגיד, הליהוק בסרט הזה זה מקרה של ליהוק טוב של שחקן לתפקיד, ואף אחד מהשחקנים, אני לא יכול להגיד שהוא עושה עבודה מדהימה פשוט כי זה מרגיש שהם מאוד בתוך חזור הנוחות שלהם, אבל יש משהו להגיד בעד לדעת ללהק שחקן מתאים לתפקיד שלו. כאילו, כמו שאמרת, ריי רומנו הוא לא מפתיע אותך בזה שהוא מתאים לתפקיד, אבל הוא מפתיע אותך בזה שהוא טוב, פשוט כי אתה רגיל לראות אותו בעיקר ב... הפקות שלו מצוות את טווח הכישרון המצומצם שלו, בוא נהיה נחמדים.
אני רגיל לראות אותו עושה דברים שהם מחוץ ליכולות שלו.
כן.
ופה באמת פשוט זה מתאים, יש לו את המראה ואת הקול ואת ההתנהגות שמתאימים לדמות הזאת. הולי הנטר היא די ההפך ממנו פה, היא משחקת מישהי שהיא הרבה יותר אימפולסיבית, הרבה יותר קולנית גם, בו זמנית גם הרבה יותר מגוננת. ו... היא ממש אמינה בתור אימא של זוי קזן פה. לא בכך בגלל מראות דברים כאלה, אבל ההתנהגות שלה זה ממש של מישהי שעכשיו הבת שלה נמצאת במצב מאוד קשה, והיא רוצה לדעת בדיוק מה קורה מי נגד מי, והסרט מציג קטע שבו בהתחלה ההורים של אמילי לא ממש מחבבים את קומל, הם כאמור, הם שמעו עליו רק בתור מישהו ששבר לבת שלהם את הלב, אבל הם מתחילים לחבב אותו, וזה מגיע למצב שבו הוא מזמין אותם להופעה שלו, שלא אמורה להתקיים, אבל הוא...
הם מזמינים את עצמם להופעה שלו,
כן,
פחות או יותר.
הוא מנסה, להתנער מהם, והם אומרים, רגע, אולי בעצם נבוא איתך, אין לנו מה לעשות הערב. ומזל שהוא מכיר את המנהל של המועדון. וזה מגיע למצב שיש הקלר בקהל, שמתחיל לרדת על זה שקומל מוסלמי,
הוא אפילו לא יודע שהוא מוסלמי, הוא יורד עליו כי האור שלו שחום.
כן, אבל הוא מניח את זה, יצא לו במקרה. ובת, אמא של אמילי, מתחילה בעצם לעשות לו הקלינג בחזרה, וזה כמעט מגיע למכות. ואני עד היום לא יודע מה הבדיחה על הטוסט.
תשמע, אני כמעט יצאתי מעולם בזעם בקטע הזה, כי אתה יכול לרדת על הרבה דברים, אתה יודע, כל דבר פתוח להומור, אבל לא על טוסטים. טוסטים זה אחת מהמתנות
שלו. אני לא יודע אם הוא בעד טוסט או נגד טוסט.
איך אפשר להיות נגד טוסט? טוסט זה מתנה שאלוהים נתן למין האנושי.
אני לא יודע, אבל אני משחק את הישרה.
אני אפילו בדרך כלל לא מאמין באלוהים, אתה יודע, אני חושב שכולנו הגענו בתהליך אבולוציוני, אבל אני חורג במקרה...
אתה מאמין בטוסט.
טוסט זה לא ספק תופעה שהיא על-טבעית. כאילו העובדה שאתה יכול לשרוף פיסת לחם, ואם אתה עושה את זה בדיוק במידה הנכונה, היא נהיית טעימה פי 10 או אפילו 20, תלוי כמה חמאה אתה שם למעלה אחרי זה, זה, אתה יודע, it's magic, bitch.
אז גם פה יש לנו דוגמה לאיך ג'אד אפאטו לא הרס את הסרט. כי בסרט של ג'אד אפאטו בדרך כלל...
היינו חוזרים לבדיחת הטוסט עוד כמה פעמים?
לא, לא רק זה. מעבר לזה שכנראה היינו מגלים בסופו של דבר מהבדיחת הטוסט והייתה די גרועה. זה היה מגיע ממש למכות. כל המועדון היה מתחיל, כולם היו על כולם והיו הורסים את המקום. ועד שאולי המשטרה הייתה בא ואולי לא, זה היה הופך לבלגן.
כאילו אף אחד לא מאשן סמים בסרט הזה.
יש בנק שרואים על שולחן וזהו.
זהו, כן.
אין, אנחנו גם לא, הסקס הוא רק אחר מעשה, זאת אומרת רק אחרי שהוא כבר קרה בכלל מדברים.
נכנסים למיטה ואז קאט ואז הם סיימו לשכב אחד עם השני.
זה כאילו זה נעשה בצורה מכובדת. ובמקרה שבאמת... אז הסצנה הזו של המאומה במועדון, אם ג'אד אפאטו היה מביים או רק כותב את זה אפילו, זה היה מגיע לניסיון לעשות סצנת אקשן, שמה שמצחיק שם שזה נראה כמו סרט אחר. וזה לא. ושכאילו, היינו, כל הסרט היה מאבד את האמינות שלו באותו רגע. פה הם אומרים, אוקיי, היא עצבנית, ברור לנו גם למה היא עצבנית, ופה היא גם, בפעם הראשונה היא מראה סוג של חיבה כלפי קומל, היא מראה שהיא כן לצידו. וזה פשוט מגיע לזה שהם מוציאים אותם מהמועדון, אבא של אמילי מתנצל ואומר, מתנצל לפני כולם, אבל לא בפני זה של...
כן.
ואתה איש רע והולך. שזה, אתה יודע, הם אנשים מבוגרים, בני כמעט 60, שמגיעים לראות הופעת סטנדאפ שרוב הקהל שם הוא צעיר וקצת שטוי.
כן.
הם גם ככה לא כל כך מוצאים את עצמם, וזה מגיע למצב שבו כל המתחים מהימים האחרונים... כמעט ומתפרקים, כמעט מגיעים לאימות פיזי.
בכלל, הסרט הזה, התסריט שלו עושה עבודה מאוד טובה בלבנות מתח מהמצב של אמילי, כי אתה אף פעם לא בטוח, כאילו, באיזה שלב היא תתעורר וכזה, האם הסרט יהפוך להיות על כזה, אוקיי, המשך פיתוח הרסים ביניהם, או האם המאבק בינו לבין ההורים שלה וההורים שלו בו זמנית, הולך להיות המרכז, אתה אף פעם לא יודע, זה הרעיון שהיא יכולה להתעורר בכל רגע, או שהמצב יכול להיות אפילו יותר גרוע, תמיד מרחף שם. ואתה לא, כאילו, אתה לא בטוח לאיפה זה ילך.
מה שמעניין, אגב, שההורים מעולם לא נפגשים. ההורים של קומי וההורים של אמילי לא נפגשים, כך שזה משהו שנורא מתבקש שיקרה, כי הרבה פעמים יש בנייה לקראת איזה, פשוט עושים ביל-אפ לקראת איזה מפגש צמרת של כולם, שיביא כמובן לסיטואציה קומית והרבה בלגן.
ואז הם רצים דרך שורה של לטות באותו מסדרון, ויש מוזיקה של סקובידו ברקע.
כן, אז לא פה. פה לקומי יש את ההורים שלו שבשעה מסוים אפילו כמעט מעיפים אותו מהמשפחה, אבל לא באמת כי הם עדיין אוהבים אותו.
לא, זה כזה, הם מעיפים אותו מהמשפחה, והוא כזה אומר, וטו.
כן.
מטיל וטו, לא חושב שהוא
אחר. אני חלק מהמשפחה, אני לא מעיף את עצמי.
זה הנג ג'ורי.
כן.
כן. בניגוד לסדרה הנג. אני אסן אותי עם ההורים שלו... הרגישו לי קצת פחות מעניינות פשוט כי הם די קלישאתיים, כאילו...
כי אתה לא פקיסטני.
גם. זה כאילו, אוקיי, הילד שנולד, לא נולד, כאילו שגדל באמריקה פחות או יותר, ורוצה להשתחרר מהכבלים של המסורת, וההורים שלו שעדיין, אתה יודע, הם באו לאמריקה לכאורה כדי להשתחרר מזה, אבל הם בעצם נורא נורא תקועים שם. זה מה שראינו אלף פעמים, זה אפילו לא קשור לה, אתה יודע, ספציפית משהו לפקיסטני, זה... בכל סיפור מהגרים באמריקה במאה ה-20 ראינו את הדבר הזה.
דיברנו פעם על מזרח ומזרח שמציג בדיוק את הסיפור הזה רק באנגליה.
כאילו אם לא היינו מדברים על זה כבר יש סיכוי די טוב שזה היה יכול להיות הסרט הקלאסי שלנו.
כן, שם זה בדיקו הקטע של הקומה וזה, אבל זה גם סרט שמראה איך המסורת של מהגרים מפקיסטן לא משתלבת עם ילדים שגדלים במדינה מערבית.
כאילו, זה מבוצע, עוד פעם, זה מבוצע בכן, כי כל השחקנים עושים את העבודה כמו שצריך, וכי התסריט כתוב טוב, אבל זה משהו שראינו אלף פעמים בעבר. באמת, את המפגש שלו עם ההורים של אמילי, הוא משהו שהוא הרבה יותר נדיר לראות. תוצאה מכך הוא הרבה יותר מעניין. עכשיו, מה כן הבעיה בסרט? וזה כן משהו שאפשר לראות שזה הפקה של ג'אד אפטאו?
ספר לי.
הוא מבוים בחוסר מעוף? כאילו, הוא לא מבוים רע, הוא פשוט מבוים במין כזה... באותה מידה זה היה יכול להיות סרט טלוויזיה? אין שום דבר שמרגיש קולנועי או אפי או... וקולנוע, אתה יודע, כשאני אומר משהו קולנועי, זה אפילו לא חייב להיות משהו כמו CGI וקרבות ענקיים, אבל גם סרט שמתרחש בחלל קטן ומוגבל יכול להרגיש קולנועי וגדול מהחיים. אנחנו, כשנגיע לסרט הבא שלנו, נדבר על סרט של גמרי. מרגיש כמו משהו עצום שאתה רוצה לראות על מסך גדול, למרות שלא ראינו אותו על מסך גדול.
ופה הבמאי מייקל שוולטר, כמו דיברנו על הסרט הקודם שלו,
My Name is Doris, כן.
שהיה בו משהו קולנועי יחסית, הוא ניסה לנצל את המקומות הצפופים שהוא מתרחש בהם, כדי ליצור תחושה של דמות עכברית שמנסה להפוך למשהו אחר, מועדון רועש, פה כן.
פה זה פחות יותר, הנה המצלמה, השחקנים במרכז הסצנה, תעשו מה שאתם צריכים לעשות. הרגע שבו קמיל נשבר באוטו ומתפרץ על הבחור המסכן במקום של המזון המהיר,
כן.
ואז לוקח את השבירה הזאת איתו לבמה, זה הרגע אחד שבו הצילום והבימוי הרגישו קצת יותר אנרגטיים, שבו משהו בשבירה הזאת של הדמות מלווה גם מעבר לאיך שהתסריט מציג אותו, אבל זה גם היה די מוגבל.
כן, זה גם דוגמה לאיך קומיל הוא בכל זאת... יש בו משהו מאוד מציאותי שהוא הכניס לתוך הדמות שלו, זאת אומרת, הוא מנסה להציג את עצמו כבן אדם לא מושלם, אבל גם לא כגיבור קולנועי. הקטע שבו הוא מתפרץ זה באמת כי הוא מאוד מאוד עצבני, ויש לו קצת בעיות תקשורת שהוא מנסה להזמין בדרייב-תרו, וכתגובה הוא פשוט הופך שם פחים ועושה באגן, ואז הוא מסדר את זה וחזרה מתנצל, כי... כן. הוא לא מהאנשים שילכו כשיש מאחוריהם פיצוץ ולא יסתכלו אחורה. הוא מהאנשים שיש פיצוץ יברחו. כי זה מה שבן אדם נורמלי עושה.
האפיון שלו, אני ממש אהבתי את זה, לאורך כל הסרט זה, הוא משתמש בהומור שלו כדי להימנע מסכסוכים, ההתפוצצות שלו מגיעה כשהוא כבר אין לו למי להפנות ההומור, זה תמיד כזה, המשפחה לוחצת עליו, והוא כזה, הוא מסליח לדעת באיזה בדיחה, ההורים שלה מתחילים להתווכח, הוא מנסה להסליח לדעת באיזה בדיחה, אבא של אמילי חושף, בזמן שהם ביחד, כאילו באותו החדר ומנסים להירדם, חושף את הסוד הנוראי שבגללו ההורים לא מרגישים בנוח אחד עם השני, והוא כזה, אפשר אולי לדבר על משהו? הוא לא רוצה אף פעם להגיע לרגע הפיצוץ, לא. ולכן כשהוא כן מגיע לרגע הפיצוץ, זה מרגיש הרבה יותר כואב, כי אתה ראית איך הזאת היא מנסה תמיד להחליק, וכל המהות כן. שלה זה להימנע מלהגיע לדברים האלה.
גם הטריגר לפיצוץ הוא, זה אוסף של דברים, אבל זה גם, גם זה שהמשפחה של קומיל לא, לא רוצה, לא מאשרת את ההתנהגות שלו, רוצה בעצם שהוא יהיה לפי החוקים שלהם וזהו, אבל עוד יותר, ההורים של אמילי מחליטים להעביר אותה לבית חולים, שאמור להיות הרבה יותר טוב, אבל זאת, זה למרות שהאחות אומרת שעדיף לא להזיז אותה,
זה מסוכן.
כן, וקומי מעשה, שכנע אותם ומתעקשים, והוא יודע שאין לו שום דבר לעשות לגבי זה. לא עושים את זה בסופו של דבר, בעיקר כי פשוט באמת המצב של אמילי מתדרדר ו... זה נהיה יותר מדי מסוכן, ואף בית חולים לא רוצה את האחריות. אבל זה רגע של התפוצצות שהוא מגיע, הוא מגיע יחד עם זה שהוא מבין כמה אכפת לו מאמילי. שזה מאוד חשוב, כי האבא שלה בעצם מספר לו איך הוא הבין שהוא בעצם מתחתן עם האישה הנכונה, על ידי זה שהוא פגע בה, והוא הבין, והוא הרגיש ממש רע עם זה. עכשיו, כאמור, הדמות שלו היא די כזאת סושיאלי אוקוורד, ולכן כשקמיל אומר, אז כדי לדעת אם אני אוהב מישהי, אני צריך לבגוד בה, אז לא, זה לא יצא משהו חכם כמו שרציתי.
התחלתי לדבר, וחשבתי שהמילים הצטרפו למשהו חכם.
חשבתי שיצא לי משהו חכם.
למי זה לא קרה? אתה מתחיל משפט ואתה כזה, אולי בסוף אני אגיע למשהו. בפודקאסט הזה, לדוגמה, כל משפט שלישי הוא בצורה הזאת. המבע הקולנועי מייצג את
סוכריות, זה כמו סוכריות שיש לך כל מיני ואתה לוקח וחלקן חמוצות.
חשבתי שנדבר על הסרט סוכריות, זה כמו סוכריות, גרוע.
שום דבר לא כמו הסרט סוכריות, חוץ ממיט הפרנס.
אוקיי, בוא נתקרב לסוף, וזה אני אומר גם לסוף החלק הזה של הפרק וגם לסוף הסרט. מה נתחל לסוף הסרט?
אנחנו מדברים על סוף סוף או על ההתקרבות?
מרגע שהיא מתעוררת, כאילו
אני חושב שזה היה חלק מאוד מאוד מוצלח, כי מה שקורה כאמור, בהרבה סרטים יש לנו איזושהי מתכונת קבועה שלפיה, מה שמתבקש שאמילי תתעורר, היא תבין שקומיל היה שם לידה כל הזמן, אז תחשוב, אוי, איזה אדם נפלא.
You are always here.
איזה אדם נפלא, וגם ההורים שלי אוהבים אותך, אני רוצה להיות איתך, אבל לא, מה שקורה זה משהו הרבה הרבה יותר מציאותי. היא מתעוררת, ובזמן שהיא הייתה בתרדמת משהו כמו שבועיים או שלושה, ובזמן שקומיל וההורים שלה למדו להכיר הזה את זו, היא אינה זכרה את קומיל בתור מישהו שהיה מניאק אליה ולא כן. יכל להתחייב. ואחרי כשהיא מתעוררת והוא שם, זה קודם כל מאוד מבלבל אותה, וכאמור, מסבירים שבגלל התעוררות מהתרדמת, היא עדיין לא כל כך יכולה לשלוט, אין עדיין סינון כל כך לדברים חברתיים, ואחרי פשוט אומרת לו, כואב לי בלב שאתה פה. היא ממש לא רוצה שהוא יהיה שם. וזה רגע שהוא באמת, הוא עשוי ממש טוב, כי זה לא סתם שהיא אומרת משהו רק כדי דקה אחרי זה לשנות את דעתה. היא באמת, כל הזמן הזה, היא מבחינתה לא הייתה שם. היא לא ראתה את כל התהליך שהיה. קומל השתנה, הוא נהיה בן אדם הרבה יותר בוגר ואחראי. וההורים שלה נהיו הרבה יותר מקבלים כלפיו. וכמובן גם למדו הרבה יותר להעריך את החיים, כי אתה יודע, הבת שלהם כמעט מתה. אבל אמילי לא הייתה נוכחת בזה, אז מבחינתה זה כאילו שום דבר לא השתנה מאז שהיא נכנסה לבית החולים. אז הקטע הזה באמת היה עשוי טוב. הפריע לי קצת שאחר כך קצת בכוח דחפו בכל זאת סוף טוב, זאת אומרת, אני יודע שבמציאות הם אחרי זה חזרו לצד וגם התחתנו, ובאמת קומיל אומר שכמו בסרט, גם במציאות, מה שקרה זה שבזמן שאמילי הייתה בתרדמת, הוא בעצם מבין כמה היא חשובה לו, אבל הסרט, כן, הסרט מציג אלה שבו קומל עובר יחד עם שניים מהקומיקאים שנמצא איתו במועדון לניו יורק, ואין את הרגע הזה של ברגע החום שנעדתו כדי להישאר, אני אומר, אוקיי, זה בסדר. והמשפחה שלו באה רק כדי להביא לו איזה תבשיל, אבא שלו מביא לו תבשיל, אמא נשארת במונית ולא מוכנה לדבר איתו, אני אומר, אוקיי, בסדר, עשו טוב את הקטע הזה. ואז הוא עובר לניו יורק ומופיע, ואמילי בקהל ושוב עושה לו וו-הו. עכשיו, זה לא דבר רע, אבל לסרט יש בעיה רצינית של קצב מהבחינה הזאת, שבאמצע יש כמה קטעים שמאוד נגררים, אבל כל החלק של למה אמילי מתאהבת בקומל לא כל כך מוצג לנו. אנחנו מקבלים הרבה ממה קומל מוצא בה, אנחנו מקבלים את נקודת המבט שלו כל הזמן. נקודת המבט של אמילי כמעט ולא מוצגת, וזה גם בתחילת הסרט וגם ממש בסוף, איזה קטע שהוא נראה לי קצת מואץ. אז אם נגיד היו קצת חותכים מהאמצע ונותנים לנו יותר בשר לדמות של אמילי, אני חושב שזה היה עוד יותר טוב.
אם פותחים את האמצע ומנקזים את הנוזלים ואז מעבירים אותם.
כן, מנסים, צריכים לפסול כל מיני אפשרויות.
אז אני חושב, אני קצת מסכים אבל לא לגמרי, אני לא חושב שהייתי צריך לראות יותר את תהליך ההתאהבות שלהם, אני חושב שבמקרה הזה הספיק לי המונטאז' הזה של המפגשים, כדי להבין, כי זה לא על ההתאהבות שלהם, זה על מה שההתאהבות עושה לקומיל במישור החברתי ובמישור המשפחתי, אני חושב.
הדבר הכי שמפריע לי פה, אני אהבת את הסרט, פשוט הדבר הכי שמפריע לי זה באמת שאנחנו כמעט ולא מקבלים את הצד של אמילי פה, ובהתחשב בזה שהיא הייתה שותפה לכתיבה, ובעצם כל הסיפור מתבסס על למה קומיל ואמילי נפגשו, אנחנו לא כל כך רואים את נקודת המבט שלה.
כן, אז מזלך, הרגע הודיעו שבעקבות הצלחה הכלכלית של הסרט, הם משיקים את The Big Sickaverse, שמתמקד על דמות שונה ונקודת המבט שלה לגבי כל מה שקרה בסרט בשורה של סרטים. אז אנחנו נראה את כל הסרט מחדש נקודת המבט של ריי רומנו, ואת כל הסרט נקודת המבט של אולי הנטר, ואת כל הסרט מתמקד על החלומות של אמילי, לא, על החלומות של אמילי בזמן שהיא ישנה.
אני לא יודע איך זה עובד כשיש קומה, האמת. אני לא יודע איך זה עובד כשיש קומה. עם חולמים, עם מוח לא כל כך, אני לא יודע.
איך קראו לסרט המטופש שהוא עם הבחור שהיה אנקין סקייווקר?
סטאר וורס?
הסרט המטופש שהיה אחרי הבחור שהיה אנקין סקייווקר.
חלק שתיים.
זה שבו הוא משחק כאילו מישהו שנמצא בניתוח בגלל בעיה רפואית, נשאר
סכין בלב
משהו כזה, כן, נשאר מודע כל הזמן.
אני ראיתי אותו.
הם חותכים אותו ו... כזה, הבמה היא חשב, אוקיי, זה רעיון מעניין, ואני כזה, כן, זה רעיון מעניין לסיפור אימה, וכזה, אבל איך אתה מביא את זה קולנועית? אז הוא שוכב על מיטה, ואז בבויס אמרו כזה, אך, אך, כואב.
כן.
כזה, ג'יזוס קרייסט. יש דברים שלא עובדים בקולנוע, לפחות לא בצורה הזאת. אז כן, ביג סיק, סרט טוב, אני באמת, אני לא ציפיתי לאהוב את זה, זה בדרך כלל מסוג הדברים שאני לא אוהב, הלוגו הפקה של ג'אד אפטאו,
כן.
בטח הנמיך את הציפיות, אבל אז אני כזה רואה את זה, ואני, וואו, זה... כאילו זה לא הסגנון שלי, אבל מה שהוא עושה הוא ממש ממש טוב.
הייתי אופטימי, כי אני כן מכיר את קצת מהקומדיה של קומדיאן ג'יאני ואמילי גורדון, אז ידעתי שאפשר לסמוך עליהם שהפחות יש להם בדיחות מאוד טובות. כל עוד באמת ג'אד אפטאו רק שם כסף ומשאיר להם לעשות מה שהם רוצים, זה גם יכול לעבוד.
ג'אד אפטאו שם כסף וכזה מצביע על הבנק על השולחן, והם כזה, לא, אנחנו זוג נשואים מבוגר.
כן, כאילו, אנחנו...
וכזה, לא, אתם זוכרים, יש פה עוגיות עם כזה סרים, כן. לא, אנחנו בסדר גמור.
אבל לא ראיתם את שכנים, זוג נשואים מבוגר, זה בדיוק מי שרוצה להשתלם.
לא ראיתם לסיבת הקניקיות וכזה, לא! נעבור לסרט הקלאסי להשבוע.
אוקיי.
יכולים לדבר על...
up the screen like a Christmas tree. Fred McMurray. This is a Fred McMurray you've never seen before.
You know, you see a girl a couple of times a week just for laughs. By the way, they think you're going to divorce your wife. I ask you, is that fair?
Oh, sir, it's very unfair. Especially to your wife.
Yeah.
Ingredient number three, Billy Wilder. There's nothing quite like that Billy Wilder, some like it hot kind of laughter.
Are we dressing for dinner?
You know, just come as you are.
The Apartment. הדירה, כן.
לא הסרט התיעודי הישראלי.
אם לצאת את הטגליין, movie wise, there has never been anything like The Apartment. Love wise, left wise, or otherwise wise. הם מאוד אוהבים את הבדיחת wise ב-The Apartment.
אני חושב שזה משהו שהיה נפוץ בשנות ה-60, אבל אני לא בטוח.
לא, זה משהו בתסריט, כאילו, אם אתה קורא את התסריט, המילים האחרונות, כאילו, שהתסריטאי כתב, זה כזה, and that's the end, story wise.
מי עשה את הסרט? ספר לי.
כן, בילי וילדר. בילי בורן טו בי וילדר, שביים וכתב יחד עם A.A.L. דיימונד.
זה בן אדם.
כאילו, אתה בטוח? זה נשמע כמו נבל רובוטי שנלחם בדום פטרול?
לא, זה השם שלו.
כן? הוא כתב 11 תסרטים עם בילי וילדר, אז כאילו...
כן, אבל בילי וילדר הוא היחיד שזוכרים. אולי כי לבילי וילדר יש שם פרטי.
כן.
בסיכוי.
הוא כתב את The Private Life of Sherlock Holmes, דיברנו על זה.
כן, ואולי גם בוא נדבר בעתיד.
טריילר?
אני עושה טיזר.
כן, ובסרט משחקים ג'ק למון הצעיר. אני לא מוכן, קשה לי לחשוב על העובדה של ג'ק. מה?
ג'ק למון היה צעיר אי פעם.
הוא בן 40 ומשהו פה, הוא נראה כזה בן 30, בן 40, ואת כזה, אני כל כך רגיל לראות את ג'ק למון בתור...
ג'ק למון.
כן, כשנולדתי ג'ק למון היה בן איזה 70, כאילו, וככה חשבתי עליו בסרטים. שירלי מקליין, פרד מקמרי וג'ק קרושצ'ן.
קרושצ'ן, כן.
כן.
הרבה אנשים לא יודעים, אגב, שירלי מקליין הייתה בת 25 במשך 40 שנה.
היא זוהרת בסרט הזה, כאילו, היא
כן.
פשוט...
אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות על The Trouble with Harry,
כן.
של אלפרד היצ'קוק, שזה פחות או יותר התפקיד שגילה את שירלי מקליין. היא הייתה כוכבנית, כן. נקרא לזה, אבל היא גם שחקנית טובה, זה עבד.
כאילו פה, אתה יודע, אתה רואה את הסרט כזה, אוקיי, אני מבין למה כולם מתאהבים באחד אחרי השני. כאילו כל הסרט מוסס על זה שאין דמות גברית אחת בסרט שמסוגלת לא לחשוב עליה.
זה בערך ככה, בילי וילדר עשה סרט עם מרלין מונרו, ואמר, לא, אני לא עושה את זה.
לא הטיפוס הזה, bring me the other type.
תביאו לי אישה שגברים יכולים לפגוש במציאות.
שירלי מקליין is the second best. שירלי מקליין היא פיפייה. אוקיי, העלילה של הסרט, קלווין קליפורד,
סי-סי בקסטר,
סי-סי בד בקסטר, סי-סי בד בדי בוי בקסטר, הוא עובד באחד מחברות הביטוח הכי גדולות בניו יורק, ובמטרה להתקדם מהר מהר בסולם התאגידי, הוא מצא תכסיס קטן, תעלול, הוא נותן את המפתח לדירה שלו לאחד מארבעת המנהלים הבכירים יותר, לא הכי בכירים, אבל מהבכירים יותר,
כן.
וכל אחד הם יכול לשמש בדירה ככן אוהבים כשהוא רוצה להתרחק מהאישה.
שזה קורה הרבה, כי מנהלים.
יש לו לוז קבוע של כזה, אוקיי, זה השעות שבהם אני יכול לחזור לדירה, שזה בדרך כלל הרבה הרבה שעות אחרי שהעבודה מסתיימת, לפעמים הוא צריך לקום באמצע לילה ולצאת לאיזה שעה וחצי, והתוצאה היא הרבה פעמים קירור וצינון, כי ניו יורק.
מצא שאני אספק שלו בעבודה ממש טוב בגלל זה.
אספק שלו בעבודה, והוא אכן מקבל את הקידום המבוקש כשמנהל כוח האדם של מיסטר שלדריק. איזה שם נהדר כזה, מיסטר שלדריק.
אתה כל כך אוהב בסרט הזה שבילי וילדר עשה אותו.
כאילו, בעובדה שכתוב, directed by בילי וילדר, produced by בילי וילדר.
זאת דוגמה טובה נגיד.
כן, אתה רואה את זה בקרדיטים.
זה בדמות שנכנסת למילה הראשונה שהיא אומרת זה, נו.
בי אמנש, בי אמנש. אז כן, מיסטר שלדריק כן רוצה לקדם את סי-סי בקסטר, אבל זה רק כי הוא מבין את סוג העסקה שנעשתה בינו לבין השותפים האחרים, ואומר, תשמע, אני אקדם אותך, אבל מעכשיו המפתחות האלה הולכים קודם כל אל מוע. בשביל הרומן הקטן שיש לי מחוץ לניסויים. אבל,
אחד מהם, בכל
כן,
אופן.
כן, אבל בד מרוצה, כי זה אומר שהוא עכשיו, שהוא מנהל בכיר, הוא יוכל להרשים את האישה שעליה הוא חולם, סליחה.
מקצועות משנות ה-60.
כן, מפעילת המעלית הכי טובה בבניין. יש דירוג, כן. מסתבר, פרן קובליק.
כן, מיס קובליק.
כן, מיס קובליק.
בואו רק נחזור על זה שנייה. הסרט מ-1960,
כן.
תקופה שבה היה מקצוע כזה מפעילת מעלית.
תשמע,
והייתה עליה אחראית.
תשמע, הם מדברים בסרט על זה שאחד השותפים הקודמים בחברה, פוטר כי תפסו אותו מתעסק במכונת ה-IBM שלהם כדי לזייף עם הורים. ואני כזה, אתה חושב על המחשב בגודל חדר כאילו שהיה שיא התחכום אז. אבל האירוניה נוראית, הרומן של מיסטר שלדריק מחוץ לנישואים זה שמתרחש בדירה של קליפורד, זה מיס קיובליק. של בדי בוי זה מיס קיובליק. משהו שהוא מגלה כשהוא מוצא מזכרת מהרומן כשהוא חוזר לדירה לילה אחד. והמצב מתחיל להסתבך עוד יותר כשקיובליק שבאמת מאוהבת בשלדריק מגלה שהוא לא, שבניגוד להבטחות המתוקות שנותן לה, הוא לא הולך להיפרד מהאישה שלו בשבילה, זה מה שהוא מבטיח לכל הסטוצים הקודמים שלו.
גברים.
כן. אפשר לקרוא לסרט זה גברים.
כן.
הסרט, כאילו, אם, לא יודע איך אתה עושה את
השימן. אם היו תדויה כזה, כן. כן. עם מוצק כזה.
ובזמן שהיא מגלה את זה, עוד פעם, בדירה של בדי בוי, היא מחליטה לקחת המון המון גלולות שינה, בתקווה לגאול את עצמה מייסוריה, למזלה או לצערה, בד מגלה את זה.
בוא נגיד שזה מזלה.
כן, אנחנו, הפודקאסט זה לא מעודד התאבדות.
לא.
באופן חוקי.
רק התאבדות פיראטית?
כן, להוריד את ההתאבדות באינטרנט. זה אפליקציה, אל תשלמו עליה. וואו, מישהו צריך, זה אחלה רעיון לסיפורי מה, כאילו. אפליקציית התאבדות שאנשים מתחילים להוריד פיראטית.
אני הולך לעבוד על זה רגע.
על הסיפור או על האפליקציה?
כן.
בעזרת הרופא שהוא השכן שלו, הוא מצליח להציל אותה, ובחצי השני של הסרט פחות יותר מנסה לשמור עליה מלחשוב מחשבות התאבדותיות, בשעה שהחיים מתחילים להיסגר עליו, כי שלדריק לא מרוצה מהרעיון שאולי מישהו יגלה על הרומן שהיה לו, והשותפים האחרים לא מרוצים מהעובדה שפתאום לא יכולים להיכנס לדירה, והאח של השותפה שלה לדירה לא מרוצה מעובדה
אחותה, הוא הגיס שלה.
סליחה, כן. הגיס שלה גם כן מגיע לרחך הסביבה, כי הוא מאוד לא מרוצה מהרעיון שהיא כבר יומיים לא הייתה בבית ומסובבת עם הרווק הידוע הזה.
כמו כן, לנהגי מוניות בשנות ה-60 היו עניבות פרפר. לא ידעתי את זה.
והם התלבשו כאילו הם באו, כאילו הם היו ניצבים ב-Born to be Wild.
כן.
רב לא יודעת הכה, סליחה. Born to be Wild זה שם של שיר, לא סרט.
זה אכן שם של שיר.
היה גם סרט כזה?
סביר להניח.
סביר להניח, כן. זה סרט ממש טוב.
כן.
כאילו, באתי עם ציפיות גבוהות והם התגשמו, כי זה סרט של ביל וילדר.
לא יוצא לדבר הרבה על סרטים שזכו באוסקר, ועוד פחות הסרטים שזכו באוסקר כנראה בצדק, לפחות לפי הקונסנזוס.
לא, זה זכה באוסקר בכדור הארץ. האוסקר בצדק באותה שנה הלך, אני מאמין, לבן חור.
גז אוף נברון.
לא, לבן חור, הם קיבלו את זה שנה מאוחרת, כי זה בצדק.
בגלל המלחה, כן. וכי בן חור באורך של 17 שעות בערך.
זאת הייתה בדיחה נוראית. אני מתנצל, אבל אני לא מתנצל.
סורי, נוט סורי.
בדיוק.
הדירה הוא, אני מתעסק הרבה בחפירות על האוסקר. הדירה הוא בהחלט בחמישייה הראשונה שהיא בין הזוכים של האוסקר. אין לי דירוג רשמי, אבל אני יודע שהוא שם. וזה אפילו לא הסרט של בילי וילדר שאני הכי אוהב, זה פשוט...
מה הסרט של בילי וילדר שאתה הכי אוהב?
חמים וטעים. שגיון? לא יצא לנו לדבר עליו, עדיין יום אחד.
כאילו, אתה רוצה לשמוע את הסיבה העיקרית? שלא יצא לי לראות אותו עדיין.
זה לא תרחוץ.
אבל כן, עוד פעם, אתה יודע, הקומדיה רומנטית משנות ה-60, בשחור לבן, אגב, שכחנו להגיד, וזה היה בתקופה שבה המעבר לצבע היה כמעט מושלם, כאילו
כן,
כבר.
כן, זאת אומרת.
כמה שנים אחרי זה יבטלו באוסקרת הקטגוריית העיצוב אמנותי שחור לבן?
שניים שלוש לדעתי.
כי בשנות ב-1960 האוסקר על Art Direction עדיין התחלק לשניים, לשחור לבן ולצבע, זה זכה בשחור לבן.
גם הצילום ועיצוב תלבושות.
כן.
אז הטקסים היו בערך באורך של בן חור.
שום דבר לא באורך של בן חור. כאילו היו זמנים באמריקה אולי.
אולי.
כן, כחול הוא הצבע החם ביותר של בן חור.
היו זמנים ביהודה.
הם הולכים לעשות את היו זמנים מפלסטינה?
אני יודע.
אני רק מצפה לזה.
כן, היוצרים של מי מפחד מהזאב הרע. אני בטוח שעוד נדבר עליו.
אוקיי, מה שאני רוצה להגיד, זה סרט שאתה יכול לחשוב עליו שהוא נראה, אתה יודע, מראש הוא נשמע מיושן משהו, אפילו הרעיון שלו, שאתה יודע, הניו יורק המודרנית שלו, שזה כזה, המון אנשים יושבים בחדר אחד, מתקתקים במכונות כתיבה, כבר נראה מיושן, אבל זה עובד. זה כאילו, זה סרט ישן שלא התיישן. כי הוא כל כך, הוא יודע איך להפוך את הזמן שלו לרגע קולנועי, ומה שדיברתי כאילו בניגוד ל-The Big Six, שעם כל החיבה שלי אליו, אני לא יודע כמה זמן הוא ישרוד, כאילו, האם הוא ישרוד את, אתה יודע, את השנים, כאילו, האם בעוד 30-40 שנה אנשים ידברו עליו?
אני מאמין שהוא ישרוד, כי הוא מדבר על משהו שהוא מאוד אוניברסלי.
לא, כן, אבל הצורה שבו הוא מציג את הדיבור הזה, ולעומת זאת, The Apartment מרגיש קולנועי. כבר כשאתה מתחיל, כאילו, שרואים את בדי, כאילו, יושב במכונת הכתיבה שלו, ומאחוריו כל החדר הענקי, האינסופי הזה כאילו נמתח.
זו תמונה מאוד מאוד מפורסמת מהתקופה, כי זה לא סתם שהחדר הזה ענקי, הם גם עשו הרבה משחקים של
פרספקטיבה
שם. השולחנות מאחורה הם לא סתם רחוקים, הם בכוונה קטנים.
ילדים יושבים בהם.
כן.
כן.
בילי וולדר הוא לא במה שאנחנו יותר מדי חושבים על הצד הטכני של הסרטים שלו, אבל דווקא פה, בסרט שמתרחש בדברים שנראה לנו מאוד פשוטים, כמו דירה, רחוב, פארק ציבורי,
יש בערך 4 סטים בכל הסרט הזה, אני חושב.
ציינתי עכשיו 5, אבל כן. דווקא בזה יש המון דגש על המרחק, על העומק. יש כל מיני רגעים שמבהירים בתחילת הסרט איך, עד כמה בקסטר הוא, אנחנו קוראים לו בן, אנחנו קוראים לו בקסטר, אנחנו קוראים לו גפר. יש לו יותר מדי שמות, כן. עד כמה הוא
בוא נקרא לו בשם מלא יש לו. סיסי, קלווין קליפורד, בד, בדי בוי, בקסטר. ותגיד לי זה כל פעם מחדש כשאתה רוצה לדבר עליו.
אסקווייר.
כן. הוא לא אסקווייר?
לא יודע.
הוא לא תיאדור לוגן?
תוכיח שלא. לא.
כאילו אף אחד לא מתייחס אליו בסד בתור אסקווייר.
נכון. הסרט בתחילתו מאוד מדגיש עד כמה הוא בעצם בודד. דוגמה אחת זה שהוא אומר לאחד מהבוסים שלו שהוא צריך את הדירה, הוא רוצה לאכול ארוחת ערב כבר וכל זה, הוא צריך להכין ארוחת ערב, וארוחת ערב זה פשוט כזה טיווי דינר ששמים בתנור. טיווי
דינר של שנות ה-60, שזה
קצת יותר מתקדם עם מיקרוגל. זה סרטן בתוך קופסה, אני חושב. לא סרטן החיה, גוש רדיו-אקטיבי.
הוא יושב, הוא מדליק את הטלוויזיה הפרימיטיבית שלו, הוא מנסה למצוא סרט לצפייה בזמן שהוא אוכל לבד.
ומתברר שהיו הרבה מערבונים בטלוויזיה אז.
כאילו היה 4 ערוצים, ושניים הם היו מערבונים.
כן.
הוא מנסה לראות את גרנד הוטל, אבל הוא לא מצליח כי יש פרסומות כל הזמן.
אבל זה הבילוי שלו לערב. כן. ושעה מסוים אחד הבוסים מגיע די ככה במפתיע, נוחת עליו, עושה לו ריקשי, עושה לו קצת לחץ שייתן לו את הדירה, ובאקסר הולך לגן ציבורי, אני מניח שזה סנטר פארק, כי לפי הגודל, והוא פשוט, הוא היחיד שיושב שם, על שורה של ספסלים שהוא נמתחים עד האופק.
ואתה מרגיש את הקור, כאילו אתה מרגיש את הצינה מהמסך.
כן, וזה משהו שבאמת, בילי וילדר, אתה לא חושב עליו בדרך כלל, דווקא על הדברים האלה, אתה חושב על תסריט שנון, אתה חושב על
תסריט מאוד שנון.
כן. אתה חושב על דמויות שנמצאות בסוג של תחרות אחת עם השנייה. אתה פחות חושב על הפרטים הטכניים, ופה הוא באמת די התעלה על עצמו. הסרט גם באמת, כמו שאמרת, הוא שואף מהתקופה שלו. זה לא רק העניין של מה שיש בטלוויזיה, של בדיחה על על התוכניות שיש באותו הזמן, שזה הכל מסחרי.
לא, אני מניח שכאילו אפילו הרעיון של טכנולוגיה של טיווי דינר נראה בטח עדיין יחס מאוד קונטמפרי, זה כזה הרוחה מוכנה מן המיד, וזה מדגיש את חוסר האישיות של האיש הזה, שכל מה שמעניין אותו זה להתקדם בעבודה. והוא יוצר לעצמו, כולם חושבים, בגלל שכל הזמן יש קולות של רעשים של נשים מהדירה שלו, כל השכנים שלו משוכנעים שהוא סופר פלייבוי, שהוא כאילו טוני סטאר, פוגש את יו הפנר, פוגש את
רק בלי הכסף.
כן. פוגש מישהו יותר, אפילו יותר מוגזם, אני לא יודע.
כן.
והאירוניה היא כמובן שלא, אין לו, הוא לא יודע מגע אנושי, הוא לא יודע חום אנושי.
הוא מכיר את הרעיון.
הוא רוצה לדעת עם בזה. בחורה אחת, אבל הוא לא מסוגל לדבר איתה.
כן. דווקא הפלייבוי, זה לא שהוא לא מסוגל לדבר איתה, כמו שפשוט היא לא זמינה. לא, אין לו גישה אליה, ובניגוד לכל הממונים עליו שאומרים, טוב, אני פשוט אלך למישהי אחרת, וכולם נשואים כמובן. בדי בוי, לא רק שהוא לא ממש יוצא לדייטים, הוא גם לא מעוניין בהם. הוא רוצה את מיס קיובליק, הוא לא חושב על אף אחת אחרת. בערב השנה החדשה, הוא, או שחג המולד, סליחה, בחג המולד, הוא מגיע לבר ומשתקר, ומתחיל שם איזה משהו עם מישהי נשואה, שבעלה הוא רוכב סוסים שבמעצר בקובה.
הוא מתחיל שם...
מה אתה חושב על הקסטרו הזה? אתה יודע, זה עם הזקן.
מה שהוא עושה זה הוא מתחיל שם עם כפילה של מרלין מונרו.
לא. אתה חושב על מישהו אחר. אתה חושב על מישהו אחר.
פאדי.
מה שקורה שם שהוא מדבר עם מישהי נשואה שדי מתחילה איתו.
אה, כן, צודק.
וכשהם מגיעים לדירה והוא רואה את מיס קיובליק אחרי שהיא לקחה את התרופות, הוא מיד מוציא אותה משם, מיד מקדיש את כל תשומת הלב שלו לפרן. הקטע עם מרלין מונרו זה אחד הממונים עליו שרוצה להגיע, זה שמגיע מהפתיע
כן,
לדירה,
כן, אומר, סליחה.
יש לי פה מישהי שממש מרלין מונרו, שזה זאת בדיחה של בילי ויילדר.
בילי ויילדר לא אהב לעבוד לא עם מרלין מונרו.
אף אחד לא אהב לעבוד איתה שם.
כאילו, מרלין מונרו עבד, מרלין מונרו אני חושב.
אני לא בטוח, היא התאבדה. אז כאילו...
עד לשלב מסוים. שמע, כמו שראינו מהסרט הזה, אתה יודע.
כן, וואו. זה היה לפני, אבל... יש פה ממש... עם שירי מקלעין דווקא חזר לעבוד. יש פה המון מהקטע הזה של... בדי בוי, בקסטר וכו.
כן.
הוא מאוד מאוד מונוגמיסט בגישה שלו. הוא גם מספר בשלב מסוים שהוא ניסה פעם, הוא שקל פעם להתאבד, הוא לא ניסה, אבל הוא שקל להתאבד כי הוא היה מאוהב באשתו של חבר שלו. והם עדיין בקשר. היא שולחת לו עוגת פירות כל חג מולד. והוא כמעט, הוא ירה בעצמו בסוף בטעות, אבל הוא שקל להתאבד בגלל מישהי שמראש הוא היה אמור לדעת שאין לו סיכוי להיות איתה. ועם מיס קיובליק הוא עובר בעצם אותו דבר, זו מישהי שמאוהבת בבוס שלו, שהוא יודע שהוא לא איש טוב, הוא יודע שהוא לא באמת הולך לעזוב את אשתו, אבל היא רוצה להאמין כי אחרת מה היא בעצם עושה פה. ובשום שלב עד ממש סוף הסרט היא לא חושבת על בקסטר בתור תחליף. בתור מישהו שיכול בעצם להיות עדיף על פני
שלדריק.
על פני שלדריק. ולמרות שאנחנו הצופים יודעים את זה, ברור לנו שבקסטר הוא בן אדם הרבה יותר הגון, הוא בן אדם שגם יהיה שם בשבילה. העניין עם ארוחת הערב שהוא מכין, הוא מכין לעצמו TV דינר, אבל
חולה בדירה שלו.
כן, הוא מבשל לה.
כן. עם מחבת טניס.
למה לא?
זה מה שאנשים באמת עשו...
אני משוכנע ש...
מחבט טניס לפני ש... לא היית מסנן את אז כאילו? היה להם טיווי דינרס אבל לא היה להם מסנן את זה, נראה מוזר.
מה לזה? היה לו מחבט טניס אבל לא הייתה לו מסננת. מה? איפה הוא קונה?
אייס, קנה הוא קנה, אני לא יודע. והסרט הזה הוא כל כך שונון והוא כל כך מצחיק והוא כל כך מלא חיים שאתה לא סונן שזה בעצם סרט על אנשים מאוד אומללים ששני הגיבורים שלו ניסו להרוג את עצמם. וכאילו אחד הדברים שקורים בחמש דקות האחרונות של הסרט זה שהיא חוזרת לדירה שלו אחרי שהיא שמעה שהוא עזב את העבודה שלו ושהוא החליט באמת כאילו to grow a spine.
החליט להיות מנץ'.
כן. היא חוזרת לדירה שלו והיא שומעת יראה את אקדח והיא כזה חושבת שהוא יתאבד וגם אתה מתחיל לחשוב לחמש שניות שאולי הוא יתאבד.
אתה רואה היה אקדח שהופיע במערכה השלישית לא כן. סתם. זה כבר רציני זה כבר לא סתם אקדח.
אתה העובדה שהאמנת לזה ואתה עדיין יכול לצחוק לנות מסרט של שני אנשים עם נטיות אובדניות, כאילו,
כן.
אומר משהו. ובכלל, דיברת על אקדח במערכה השלישית. זה כמו, כאילו, אני ממש רוצה לקרוץ את הסריט המלא. זה כמו, כאילו, סרטים כמו מת לחיות, או בחזרה לעתיד, או הסרטים מוכן יותר של אדגר רייט. זה תסריט מאוד מאוד סגור, זה תסריט סופר מעודק של כזה. כל דבר שמוזכר באופן מאוד מאוד קטן, יחזור אחר כך, כאילו, הוא אפילו מדבר על גלולות שינה במערכה הראשונה, על הניסיון
שזה... כן, אומר, אני לקחתי גלולות שינה, כי אני הולך לישון עכשיו.
כן.
אנחנו יודעים שזה קיים.
או כאמור, הקטע עם האקדח, הקטע עם... אתה יודע, כל השכנים שלו משוכנעים שהוא פלייבוי, וזה מתנקם בו כשהוא באמת... יש לו בחורה בצרה, והוא מנסה לשכנע את הרופא לעזור לו, והוא כזה, מה עשית? וכולם משוכנעים שהוא מנובל אמיתי. כאילו, כל דבר בסרט מתקשר לכל דבר אחר. זה דוגמה לתסריט נהדר, כאילו ככה, אתה יודע, זה מבנה טוב.
עוד יותר מזה, גם בתוך, גם בתוך החברה, זה שהוא, עצם זה שהוא פעם אחת לא נותן לממונים עליו את את החדר בהתנקם בו, אבל זה עשוי בצורה כל כך מדויקת. אני מנסה שנייה לשחזר בראש הזה.
כן, יש הרבה כאילו מצבים קומיים בסרט הזה, כמו עונה שלמה של פריזה קמפני, דחוסה ל...
שם.
120 דקות.
הם מגלים שפרן נמצאת אצל בקסטר בדירה. אני לא זוכר איך הם מגלים את זה.
לא, לא. היא נמצאת בדירה, היא עדיין מתאוששת. אחד הבוסים אמור היה להגיע, כאילו הוא קבע מראש שזה השעות שלו, וכשהוא מגיע, בד מנסה לגרש אותו, והוא כזה, אתה לא יכול לגרש לי כמובן, ואז הוא רואה את הסמלה של פרן, והוא כזה, או, ממזר אחד, והוא פתאום מאשר את זה, זה כזה, טוב, תשמע, אם אתה סתם
מגרש לי,
לא, הוא מבין שהיא שם, והוא משוכנע שהם בסטוץ ביחד, והוא כזה, טוב, תשמע, אם סוף סוף כאילו גילית את הליבידו שלך, מי אני שמנע מגבר אחר את ההנאות שלו? ומדברים על זה, ואגב, הם מתייחסים לסרט קודם של ביל וילדר, כזה, יש להם חגיה ביחד, לא, יש להם סוף שבוע עבוד שלם ביחד.
כן, ביל וילדר מרפרנס לעצמו.
תשמע, אם אתה צריך לרפרנס, תרפרנס לגדולים מכל.
פעמיים.
כן. כאילו, ביל וילדר ידע שהוא טוב.
כן. ויש לומר שהם הופכים אחר כך לעד התביעה, האנשים האלה. סליחה.
אפשר להגיד שהם אוהבים את זה חם.
אפשר לומר. חלק.
האמת לא, רוב הזמן הם שותים משקאות קרים.
כן, לא כולם אוהבים את זה חם.
כאילו, לרוב האנשים קר בסרט, כי זה מתרחש בניו יורק רוב הזמן בחורף. כן. אז כזה...
כמו באיזה סטלג או משהו.
אתה תנצח במשחק הזה. היי, אתה מכיר הרבה את הסרטים של ביל וילדר ממני.
יש לי עוד שלושה שאני מסכים חשוב
עליהם. כאילו, אני אפתח את הוויקיפדיה, ואני ארמה, כאילו. זה כאילו שכל סרט מתרחש בדירה. זה מתייחס לעצמו.
אז בהמשך לעניין הזה, אחד הממונים עליו חושב שהוא בסטוץ עם קיובליק, ואז הוא מדבר על זה עם מישהו אחר, עם אחד הבוסים האחרים במשרד, ובדיוק אז מגיע הגיס של פרן שמחפש אותה, ואמר, הוא אומר, אני מחפש אותה, היא לא הייתה בבית כבר יומיים, אומרים, גם אנחנו חסים אותך, אולי תלך לחי על משאבי אנוש, אולי יודע מה קורה איתה. במקרה החי על משאבי אנוש, זה אותו בוס שהיה בדירה, והוא אומר, מה אתה אומר? בדי בוי לא חייב לנו כלום כבר, נכון? אנחנו לא חייבים לו כלום.
כן. כזה, who's body? היי, who's body?
הוא אפילו, אני לא חושב שהוא איטלקי אפילו.
לא, יש לו מבטא ניו יורקי, זה לא איטל...
הוא מאוד ניו יורקי.
כאילו, כל הדמויות בסרט הזה שהן מאוד ראשיות, הן טיפוסים, זה כזה, יש לך את ה...
כל השכנים של בקסטר הם יהודים.
יש לך את מנהלת הדירה, שהיא לגמרי כאילו old Jewish Polish lady.
מיסיס ליברמן.
יש לך את הרופא שהוא יקי, ויש לך את הנהג מונית הגיס שהוא, היי, you talking to my sister? היי!
וכל האנשים שמדברות בקול מאוד מאוד גבוה.
כן. אני לא אנסה אפילו לחכות.
לא, אי אפשר.
את האינטונציה של שירלי מקליין בסרט הזה.
עושה כשאתה חושב על זה, ג'ק למון הוא בין היחידים שלא מנסה בכלל לעשות פה מפתע, הוא פשוט ג'ק למון.
אבל הוא לא, כי עוד פעם, אני ראיתי את הסרט ואני כזה, אני יכול לחשוב על ג'ק
למון. הוא היה פעם צעיר.
אני יכול לחשוב על ג'ק למון באופן רומנטי, אני לא יכול לחשוב על ג'ק למון בגיל העמידה אפילו, אני... הוא חייב להיות בן 60, אני רואה אותו ואני כזה, זה לא ג'ק למון. קל לי להאמין שפרד מקמרי, שאגב, פרד מקמרי עושה פה עבודה נהדרת בתור הבוס, שהוא מניאק, אבל זה אף פעם לא נהיה שטיק אצלו המניאקיות, זה תבין אותי, כאילו, אני לא יכול שזה ייחשף העובדה שאני בוגד, וכזה אני צפה שאתה תטפל בבעיה הזאת באקסטר ואני אעזור לך. והבעיה היא שבגלל שהוא עזב מישהי והוביל אותה לחשוב שהוא יהיה איתה לנצח, היא ניסתה להתאבד. זה אף פעם לא יהיה כזה, אני לא רוצה לשמוע על זה, זה כזה, אתה צריך להבין את גדולת המבט שלי.
אנחנו נתקלים בזה הרבה גם היום, אנחנו שומעים הרבה, כל פעם שמישהו בכיר בצבא או בממשלה או מה שלא יהיה, משומעים אותו בהטרדה מינית, ישר יש תאי שקופצים, הוא איש משפחה, זה יהרוס את החיים שלו, זה יפגע בו, הוא זה שחשוב פה, כן.
כמה הוא גברים.
כן, והסרט הזה יצא לפני... 57 שנים, ולא השתנה שום דבר מאז בקטע הזה של מישהו שמנצל אישה ואחר כך מנסה לשחק את הקורבן.
כאילו, ה-TV Dinners נהיו הרבה יותר משוכללות, היום אתה לא צריך לשים אותם בתנור.
TV Dinners זה לא משהו משוכלל בכלל.
כן. יש לנו משהו להתכנן עליו לגבי הסרט? כאילו,
אני כן יודע שלוקח לפעמים קצת זמן להיכנס אליו, כי כאמור, בי וילדר הוא הוא עשה סרטים מאוד שנונים תמיד. הסרט הזה הוא קצת יותר איטי בקצב שלו. ויש לו את המאפיינים של התקופה פשוט, שזה המוזיקה של הכינור ברקע, שאיכשהו הייתה בכל סרט באותו הזמן.
אני מתערב איתך ש... התחלתי משפט, חשבתי שהוא יישמע חכם, ואני לא יודע איך הוא יסתיים.
זה לא תמיד קורה.
כן. וודי אלן, אני מתערב איתך, ראה את הסרט הזה מיליון פעמים.
אני בטוח.
כאילו מיליון פעמים.
אני אף פעם לא ראיתי שהוא התראיין בנושא הזה, אבל אני מאוד לא אופתע אם בילי וולדר הוא אחת ההשפעות הכי גדולות על וודי אלן.
כן, זה כמו מנהטן לגרסה יותר, הרבה יותר טובה. מנהטן זה לא סרט רע, אבל כאילו, The Apartment הרבה יותר טוב. זה לא קושה בלהגיד בילי וולדר יותר טוב ממך, אתה יודע.
אני מסכים, אבל אני עדיין אביא יוגורט כדי למרוח על הקביעה.
של וודי אלן?
כן.
המטריד מינית?
הוא רגיש, יש לו משפחה.
פאק וודי אלן.
זו הבעיה, אני חושב ככה זה התחיל. אבל הדירה יש לו, כאמור, הוא לא סרט חדש, הרי. אז יש בו הרבה דברים שיכולים קצת לנתק מישהו שרגיל לסרטים שהם יותר מתקופתנו. אני חושב שמה ש... הוא מחפר על זה מאוד יפה בעזרת ראייה מאוד מתקדמת של, של מה זה בעצם להיות גבר, מה זה כאילו לעמוד על שלך, אבל לא בצורה של אתה עכשיו תרביץ למישהו שרוצה את הבחורה שלך, או אתה עכשיו תהיה הבוס שלה ותאמר לה בדיוק מה שהיא צריכה לשמוע לדעתך.
הרגע לעמוד על שלו של ג'ק למון הראשון זה כשהוא מוכן לחטוף אגרוף, לא כשהוא כן. מחטיף אגרוף.
הוא אומר, זה אפילו לא כואב, כי כן. הוא מבחינתו הוא עשה את המעשה האצילי. וגם מבחינתנו, כי אנחנו בעדו. ותכלס, במובן מסוים, לא מגיע לו סוף טוב. במובן מסוים, כי הוא בכל זאת נותן את הדירה שלו בשביל, בשביל הבוסים שלו שינצלו, שיצאו עם נשים ויבגדו בנשים שלהם. ומשקר השכנים שלו ומנסה דרך זה גם לקבל קידום בעבודה. אלה לא מאפיינים של דמות חיובית, אבל כמובן, ג'ק אמון בחור כל כך חביב, והסרט הזה בונה אותו כמישהו שבאמת עובר איזושהי התבגרות.
תשמע, הוא גם סובל כאילו בשביל כן. חטאיו. כאילו,
כן, וזה מגיע עם הצער שבו, בשביל מסוים אתה כבר מבין שהוא לא כל כך מרוויח מזה כמו שאין לו ברירה, כי כל פעם שהוא יסרב לאחד הבוסים שלו, אז זה יכול להתנקם בו. ו... זה לא שיש לו כסף שיכול פשוט לצאת עכשיו וללכת לאיזו דירה שהוא רוצה, יש לו דירה טובה סך הכל. והוא מנסה להתחשב בשכנים, כשהם אומרים שיש רעש שהוא משאיר פתק, לא לנגן את הפטיפון עכשיו כי השכנים מתלוננים. והוא בא חולה לעבודה כי הוא היה צריך להישאר בחוץ לדירה שלו כל הלילה, כי הבוס השאיר לו את המפתח הלא נכון. זה כל מיני דברים כאלה שאתה מבין ש... זה לא שאין לו ברירה, הוא כן בסופו של דבר עוזב את העבודה, אבל הוא נמצא במקום טוב, מקום שנוח לו, וכל שינוי שהוא יעשה יהיה סיכון מאוד מאוד גדול בשבילו. וזה הופך אותו לדמות מעוררת סימפתיה, למרות שהוא כביכול חלק ממערכת מאוד מאוד
נצלנית,
באמת. עדיין הוא לא רוצה להיות חלק ממנה, הוא יותר פשוט תקוע בתוכה. וכאמור, הסיבה שאחדנו להשוות דווקא את זה לבין חולי אהבה, מעבר לעניין שהוא בשלב מסוים מטפל במישהי שהוא מאוהב בה, אבל לא מאוהבת בו, ודרך זה בעצם מתאהב בה עוד יותר, הסיבה העיקרית, לפחות מבחינתי, זה שיש לשני הסרטים את אותו מסר של אתה יכול כאילו להיות בדרך חיים מאוד מסוימת שתהיה חנוכה ואתה לא תתקדם בהרבה, אבל אתה תגיע לאיזה מין הסדר שנוח לכולם. אבל אם אתה באמת רוצה להתבגר ולהגיע לאנשהו, אתה תצטרך להקריב דברים מסוימים, אתה תצטרך לנתק קשרים שעד עכשיו החזיקו אותך כדי שתוכל ליצור קשרים חדשים, ואתה תצטרך לעמוד על שלך, או אפילו לוותר על משהו משלך, כדי שאחרים יוכלו לשרוד ולהמשיך הלאה.
אוקיי.
תהיה מנש.
כן. אני רוצה רק לחזור עוד פעם לפני שנסיים את הפרק, לדבר על העניין של שחור לבן שוב. שוב, כשראיתי את הסרט ואמרתי, וואו, זה מ-1960.
כן.
ואני חושב שאיבדנו משהו בזה שפשוט הפסיקו לעשות סרטים בשחור לבן.
לא הפסיקו, זה פשוט שמי שעושה אותם היום הוא בדרך כלל די תורך לציין את זה.
לא, זה כזה, אתה יודע, מדברים דברים כמו די ארטיסט, שזה, אתה יודע, הסיבה שיש שחור לבן זה כי זה, אתה יודע, זה פעם היה בסרטים בשחור לבן. ולא כי אני רוצה שכל סרט יהיה בשחור לבן, אני חושב שלוותר על לעשות את זה, זה פשוט לוותר על מוד הבאה כלשהו, שמאפשר לך דברים שלא עובדים בצבע.
כן ולא, לפני שנתיים יצא אידה, סרט פולני, שדיברנו עליו גם.
כאילו זה מאוד מאוד נזיר.
צילום מאוד מאוד יפה, אבל מה הוא בעצם נתן לנו?
ראינו סרט פולני,
זה קרה.
לפודקאסט הזה.
זה אכן קרה.
לא דיברנו על סרטים פולניים אחרים, זה קצת מרחיב את זה שלנו.
כן, קצת מוזר שלו, טוב, נו.
לא, זה לא מוזר בכלל. אנחנו לא, אין לנו סרטים מפולין בארץ.
בוא נעשה כאילו כן.
אבל מה שאני רוצה להגיד פשוט, שחור לבן זה פשוט צורה מסוימת להציג את העולם של הסרט. כאילו פעם זה היה מגבלה טכנית פשוטה של חייבים, זה חייב להיות שחור לבן.
כן.
אבל בתקופה שהסרט הזה יצא, זה היה בחירה אומנותית. ואני מתגעגע לעובדה שפשוט
זה היום... זה די יותר זול גם.
כן, אבל אני מתגעגע לעובדה שפשוט היום אתה יודע, אי אפשר, חוץ ממקרים מאוד נדירים, לעשות את הבחירה הזאת, ושאם אתה עושה את זה, כולם כזה, זה בשחור לבן, כזה, אתה מנסה להגיד משהו רטורי, ואני כזה, אולי פשוט החלטתי שהסרט הזה יראה אותו בשחור לבן. קלרקס, אתה יודע.
קלרקס היה מטעמי תקציב בעיקר.
זה היה מטעמי תקציב, כן. אבל העובדה הזאת, אם היה להם עוד קצת כסף, ואני עושים את זה בצבע, אני בטוח שזה היה נראה היום ונורא ומרושל.
היה עושה קלרקס 2.
כאילו רוב הסרטים של קווין סמית לא נראים טוב במיוחד, כי העובדה, אתה יודע, השחור לבן הוא במידה מסוימת, הוא מחליק נהדר של פגמים, ולרוג'ר איברט, זכרונו לברכה, היה את האמרה הזאת של, קח את הצילום של סבא שלך, כאילו את הצילום משפחתי ישן, שהוא בשחור לבן, כי לא היה להם צילומים בצבע, ותראה איך הוא נראה, כאילו על זמני במידה כלשהי, איך הוא מחליק את השנים, ואז הצילומים שלך בצבע, של ההורים שלך, והם נראים קצת מביכים הרבה פעמים.
הם נראים צעירים.
יש משהו על זמני בשחור לבן, כאמור, ואני חושב שזה מוד, שזה משהו שצריך להופיע יותר, והיום אנחנו, יש את, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לזה טרנד, מיני טרנד אולי, של לקחת סרטים שכן הצליחו בצבע ולשחרר אותם בשחור לבן, בתור איזה גרסת ארטיסט.
או בשחור קרום. כן,
מקס הזוהם ודה וולברין שגם קיבל גרסה כזאת, ואני יושב וחושב, אתה יודע מה? כאילו וולברין לא היה סרט שנהניתי ממנו במיוחד.
אני כן.
כאילו כן, כאילו, אני לא חושב שזה סרט, אני חושב שזה סרט בינוני כזה. אני כן חושב שהיה יכול לעבוד בשחור לבן כמו שהוא, כי הצבע שם לא הרגיש לי כמו משהו מאוד אסנטיאלי. במקרה של מקס הזוהם, הצבע כן היה מאוד מאוד חשוב, ואני כזה, שחור לבן משנה לגמרי את האופי של הסרט.
אני חושב שזה במידה מסוימת גם קשור לסין סיטי.
בעצם,
אולי סרט האקשן בשחור לבן הכי איקוני נקרא לזה, לפחות מהתקופה הנוכחית.
ששם יש... קשה להאמין.
כן. יש את ההמשך גם, אבל לא מדברים עליו. דיברנו עליו.
דיברנו עליו.
כן.
אני חושב שהפרק הזה נמחק, ואנחנו לא מצטערים יותר מדי.
לא נעשה את זה שוב. ששם, הרוב הוא שחור לבן והשימוש בצבע הוא מאוד מאוד... עניין שזה גם של סגנון וגם בחירות אמנותיות כדי להדגיש דברים מסוימים. אבל הוא הראה שאפשר.
אפשר, כן. עוד, כן. כאילו הגרמני הטוב לפני עשור כמעט גם כן, גם היה סרט מאוד טוב שישנוש בשחור לבן כדי לתת לך תחושה כלשהי.
כן. האיש שלא היה שם של האחים כהן.
כאילו אפשר לעשות את זה. ואני חושב שכל כך הרבה אנשים בזה שהם אפילו לא חושבים על זה, הם מפסידים משהו. כאילו, כל מיני יוצרי סרטים, אני מתכוון, שהם אפילו לא יוצרים להגיד, רגע, אולי, כאילו, במקום לנסות לעשות color correcting ולדאוג כל כך הרבה לתאורה וכאלה, כאילו, אולי אם נוכל לעשות את זה בצורה הזאת, זה פשוט יראה יותר טוב.
יש גם שיקולים מסחריים, שסרטים בשחור לבן קצת מרחיקים קהל.
שכנע את כריסטופר נולן לעשות אחד כזה, ופתאום זה יהיה פופולרי שוב.
טוב, כן.
מה, דנקירק בשחור לבן?
יכול לעבוד.
ובלי קול? ועל ידי במאי אחר
לגמרי. אבל אז אף אחד לא יגיד, דנקירק!
ועל ידי במאי אחר לגמרי.
אני
חושב שזה סרט יותר טוב.
אני לא בטוח.
דנקירק של צ'רלי צ'פלין. הוא רועד על החוף, רץ מכל מקום.
זה נקרא הדיקטטור הגדול, כן.
טוב, אני חושב שאנחנו מספיק. אז זה היה הדירה ו-The Big Six, שני סרטים שמאוד נהננו מהם. זה נחמד לקבל שבוע של סרטים טובים.
בוא נראה מה יהיה שבוע הבא.
כן, לא, אנחנו פשוט לא החלטנו זמן. רק אנחנו יודעים בזמן הקלטה כבר מה יהיה הסרט הבא, אבל אנחנו לא יודעים, זאת תהיה הפתעה לכם ולנו. אז על הפעם הבאה אני צדום שפירה.
אני אביעד שמיר.
פגש בסרטים. When the little blue bird who has never said a word starts to sing spring spring When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring ding ding When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above It is nature that's all Simply telling us to fall in love And that's why Birds do it, bees do it Even educated fleas do it Let's do it, let's fall in love In Spain the best upper sets do it Lithuanians and let's do it Let's do it Let's fall in love The Dutch in old Amsterdam do it Not to mention the Finns Folks in Siam do it Think of Siamese twins Some Argentines without means do it people say in boston even beans do it let's do it let's fall in love romantic sponges they say do it oysters down in oyster bay do it let's do it let's fall in love Old Cape Cod clams, gainst their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if shad, do it? Way to bring me shad roe in shallow shoals English souls do it goldfish in the privacy of bowls